אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אני יכולה להגיד שזה קשה מאוד להאמין בקדוש ברוך הוא, וזה לא משהו שהוא סטטי. אני חושבת שלכן צריך לחדש כל יום את האמונה. אנחנו עושים ברית פעם אחת בחיים, אבל אמונה אנחנו מחדשים כל יום, ואולי אפילו כל רגע, כי זה מאוד קשה. אנחנו חיים בעולם שהוא קשה, וגם הנוכחות האלוקית היא לא תמיד מנחמת, היא קשה, היא מכאיבה, יש הרבה שאלות, אני דור שלישי לשואה. לפעמים אני זוכרת שהיו תקופות בחיים שהייתי מתפללת, ריבונו של עולם, הלוואי ואתה אינך, הלוואי ואתה לא קיים. כי העולם כל כך נורא, וההסבר שיש אלוהים בעולם הזה הוא יותר קשה מההסבר שאין אלוהים.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעונה השנייה של ההסקט, הנני. שיתוף פעולה בין אלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות לשיחה על הזהות היהודית שלנו, על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה, על אלוהים ועל החיים. היום אני שמחה לארח את בקול סרלוי. שלום בקול.
שלום רות.
ברוכה הבאה. בקול סרלוי היא משוררת, מורה ומבקרת ספרות. פרסמה את ספר שיריה הראשון בגיל 30, ומאז זכתה בפרסים רבים, ביניהם פרס יהודה עמיחי. נולדה בשכונת קריית משה בירושלים, להילל והדסה, אנשי הציונות הדתית, ממשפחות שעלו מהולנד. בקול היא אחת מאורחות כתב העת לשירה, משיב הרוח. בקול, ברוכה הבאה, וכדי לשבור את הקרח הקל, אני מבקשת ממך להתחיל, כמו שאנחנו תמיד מתחילים בעינני, בלימוד משותף של טקסט, ותמיד האורחת יכולה לבחור. אז את בחרת לנו טקסט מפתיע, אני מוכרחה לומר. תציגי אותו ונקרא אותו יחד ונחשוב עליו.
אז אני אקרא את ההלכה הראשונה מתוך שולחן ערוך אורח חיים א' א', עם ההגהה של הרימה.
אז בוא נגיד את זה בחילונית. אנחנו נקרא את הפתיחה של שולחן ערוך, שזה ספר, מין ספר איך לחיות. נכון? ספר המנואל, מדריך לאיך יהודי, יהודייה, צריכים לחיות, וממש ממש בפתיחה, איך לקום בבוקר.
זה בעצם ספר שהוא מדהים, כי הוא כולל כל דבר שאדם יכול להעלות בדעתו, מיד אחרי שיש את דיני השכמת הבוקר, שאני אקרא עוד שנייה, יש הנהגת בית הכיסא, שזה ממש מסביר איך להתפנות לפי כל מה שיש לך באותו הרגע לעשות. אני אקרא ממש את הדברים הראשונים, שזה ההתחלה של השולחן ערוך. התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהה הוא מעורר השחר. ועל כל פנים, לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללין. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו, והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן, כשישים האדם מליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם. מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך. גם בעצנה לכת ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב. ומיד שיאור משנתו יקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה.
בקול סרלוי, כל דבר שאת קוראת נשמע שירה.
אבל זאת שירה.
רבי יוסף קארו, שכתב את זה לפני כ-400 שנה.
והרימה?
לדעתי היו שמחים מאוד לשמוע את קולך, אבל אני שוב רוצה לתרגם את זה. קודם כל זה באמת מאוד יפה, עברית יפה, דימויים מאוד יפים, והאומץ לנסח את איך להתעורר בבוקר, הוא מרגש ויפה, ויש לי מאוד משיכה לספרי הנהגות כאלה. איך לחיות? כי בעצם אנחנו צומחות וגדלות ומגדלות ילדים ומנסות בכל זאת להבין איך נכון לחיות. אז זה מרגש. אבל רציתי, כשקראתי את זה לכבודך, כי אמרת שנתחיל בזה, חשבתי הרבה על איך אני מתעוררת, אז אני תכף רוצה לשמחך איתך, אבל תגידי את, מה מתוך הטקסט הזה חי אצלך, מדבר אלייך, האם את באמת פוקחת את העיניים וחושבת שבחדר חוץ ממך ומבן זוגך התעורר גם או שמר גם הקדוש ברוך הוא?
קודם כל ברור, אבל אני רוצה להגיד קודם שדיברת על איך לחיות, וסלאבה שימבורסקה כותבת על זה, איך לחיות, אין דבר דחוף משאלות תמימות. וזאת שאלה שהיא מאוד מאוד דחופה בעיניי, איך לחיות. והשולחן ערוך בעצם מתווה פה כיוון שהוא צריך כל בוקר לחדש אותו, זאת ברית שמתחדשת כל יום, ובעת ובעונה אחת היא צריכה להיות כל הזמן נוכחת קבועה בחיי האדם, הווה מתמשך. וזה הידיעה שיש אלוהים בעולם, ושהוא רואה את מעשינו, ושהוא דורש את מעשינו, זאת אומרת, הנוכחות האלוהית היא כזאת שמחייבת את האדם מבחינה מוסרית, אינטלקטואלית, נפשית, בכל מעשיו, אין רגע שהוא מסתר.
אבל שהוא דורש, כלומר, הוא גם מבקש, הוא רוצה, יש לו רצון מאיתנו.
כן, אנחנו מושגחים, אבל אנחנו מחויבים בתוך המושגחות הזאת. ובוודאי, זאת אומרת, דבר ראשון כשאני קמה בבוקר, אני אומרת, מודה אני, לפניך המלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך, עוד ככה כשהעיניים שלי עוד לא נפתחו אפילו.
בחמלה רבה אמונתך, או החזרת לי נשמתי בחמלה רבה אמונתך?
כל פעם אחרת. כן. לפעמים אני מרגישה שהאמונה היא חמלה רבה, לפעמים אני מרגישה שנשמתי זה חמלה רבה. אבל אני תמיד מרגישה שיש אמונתך, שאני מחדשת את האמונה וגם הקדוש ברוך הוא. הנה אני כאן לעוד יום, גם בתקופות הכי קשות של החיי, הודיתי לו על האשראי הזה שניתן לי לעוד יום. ואם את שואלת, אז כן, היו תקופות שממש התפללתי ואמרתי, ריבונו של עולם, תעזוב אותי. זאת אומרת, לא במובן שאני רוצה להיות עזובה, אלא במובן שאני רוצה לרדת קצת מהמחויבות הנוראה הזאת של כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן.
מאיזה גיל את מרגישה ככה שיש אותו כל הזמן, כל הזמן?
5, אני חושבת. שאז ממש הרגשתי שאני מתחילה לעמוד על דעתי. והבנתי שיש, הבנתי שיש. ובגיל 6 כבר ממש התחלתי לשים לב, לסימנים לנוכחות בעולם.
מישהו סיפר לך את זה?
גדלתי בבית שבו התורה הייתה מאוד נוכחת, ההלכה בעיקר, בית מאוד מאוד הלכתי. על אלוהים לא ממש דיברו. אצל ההולנדים זה לא מקובל.
זה לא צנוע.
זה לא צנוע, וגם אצל דתיים לא ממש הרבה פעמים מדברים על זה. אנחנו רוצים לקיים את רצונו, אבל לא, זה לא הנושא. וכשגדלתי התחלתי לחפש, כי זה כמו אנשים שכשאנחנו ילדים, ואומרים לנו לא לעבור את הכביש באדום, אנחנו יודעים שיש אדום. אחר כך אנחנו מפחדים שיבוא שוטר. אחר כך אנחנו רוצים לקיים חברה מתוקנת, שבה אנשים מתחשבים אחד בשני. אז ניסיתי להגיע למקום הזה.
מה זה כילדה לחפש סימנים?
לראות שיש שכר בעונש בעולם. להרגיש את הנוכחות של המצפון בלב שלי, כשהרגשתי שעשיתי רע. ולחפש את העניין של חזרה בתשובה, למרות שתמיד הייתי דתייה. ממש, אני זוכרת שזה העסיק אותי בגיל 5, הרצון לחזור בתשובה, הרצון להיות יותר קרובה. לתקן את האישיות שלי, ואני באמת עדיין מנסה, לא תמיד מצליחה, אבל אני מנסה.
זה מאוד מעניין, זה שקראתי את זה שוב, באמת התגבר כארי, אז חשבתי שצריך לקום לריצה, שצריך לקום לשחייה, באמת תמיד קשה, ואתה, אחר כך הוא אומר שיש את הפיתויים האלה, של טוב, עכשיו קר, או עכשיו חם, הוא ככה מאוד מכיר את נפשנו, ו... אז עם זה, אני חושבת בגיל, מתי שפגשתי את זה, זה עודד אותי על העניין הזה של השכם בבוקר. אבל המחשבה הזאת שכשאני קמה ואני הולכת לשירותים ובמקלחת, אף פעם אני לא בפרטיות, זה גם מקומם או מזעזע. ואז ככה חשבתי, וחשבתי מחשבה כזאת מתנערת, למה לקום כבר מיד מחויבתי, היא שנייה לבד ושקט, תחשבי על החלום שלך. ואז חשבתי על התנועה ישר אל הנייד. כמה קשה, בעיקר כשאני בחוץ לארץ או במקום לא בטוח, אבל גם בבית שלי, כמה קשה להניח רגע למכשיר הזה, שהוא בעצם היום באופן מודרני נותן לנו את הרגישה שהחיים ממשיכים ויש עולם, ואפילו שתמיד הוא נותן לנו חדשות רעות בבוקר, זה מרגיע אותנו, שזה דבר ממש משונה. ואולי להגיד מודה אני, זה רעיון לא רע בדרך אל הבוקר. יש להגי משול שיר כזה על איך היא מתעוררת בבוקר. אז באמת, אני רוצה להישאר עוד שנייה איתך כמשוררת וכאישה, על איך צריך לחיות, איך צריך להתעורר, איך נכון להתעורר. כי אני מנסה עוד לתפוס משהו מתמונות החלומות, לפעמים כן להיות בשקט, בלי ההקשרים שלנו, איפה אני בעצם היום, מה אני צריכה לעשות, נכון? יש מין סקג'ואל שתופס אותנו. אז זה מעניין שיש לך מילים שהן כבר שמורות לך מאתמול בערב, כמו בגדים, ולא... מעניין אותי מה את חושבת על זה, אם את לא רוצה לקום לפעמים במילים אחרות, או בשתיקה, או רגע, כאילו שקדוש ברוך הוא יחכה, שאני אגמור להתלבש וזה, ואז...
קודם כל, הוא לא יחכה, כי אחרי שאני יוצאת מהשירותים, אני כבר מברכת על נטילת ידיים ואשר יצר. אבל אני חוזרת רגע עוד לרגע שלפני במיטה, וזה מזכיר לי קצת את ההרגשה הזאת של לקבל עוד חיבוק בבוקר מבין או בת הזוג. וישנו אחד יד השנייה כל הלילה, אבל לקבל עוד רגע חיבוק, או הבת שלי שיוצאת מהבית ואומרת, רגע, אמא חיבוק לפני שהיא רצה לאוטובוס לבית הספר. זה החיבוק שלפני, זה החיבוק שלפני שהיום מתחיל. לזכור שתמיד אני בנוכחות. אני תמיד בתוך קשר. נגיד, אני עכשיו נשואה טריה, וזה דבר שהולך איתי הרבה, שאני מאוד מאוד מזכירה לעצמי כל הזמן, אני בתוך קשר. זאת אומרת, גם כשאני לבדי, גם כשאני עם חברות, יש המון דברים שאני רואה וחושבת עליהם, ואני עושה, כי אני יודעת שבערב אני אפגוש את האיש שלי, אפילו אם אני אפגוש אותו מחר. וזה מה שזה מזכיר לי, הדבר הזה. לזכור כל הזמן שאנחנו חיים בתוך איזה דינמיקה, בתוך איזה מערכת יחסים. כמו כל מערכת יחסים גם לא תמיד קלה, לפעמים זה גם כבד, אבל יש בזה גם בעיניים משהו מאוד מאוד מתוק, כי אני חושבת שזה לא רק העיניים שלי שמחפשות אותו, זה גם העיניים שלו שמחפשות אותי.
זה מאוד מתוק ורומנטי ויפה, אבל אפילו מהשירה שלך, אני גם שומעת אצלך תמיד קולות פרועים ועזים ואמיצים, אז לא... מובן לי, איך את לא רוצה לפעמים להעיף את כל היחסים האלה, ולהיות פשוט נשמה בעולם שאין בו אולי בכלל ריבונו של עולם, כי לא תמיד יש שכר ועונש. ואני כן מבינה את הנחמה שבזה, אבל את לא אדם שכל הזמן בנחמה ובחיפוש נחמה, אז כאילו, את מבינה מה אני שואלת?
אני יכולה להגיד שזה קשה מאוד. להאמין בקדוש ברוך הוא, וזה לא משהו שהוא סטטי. אני חושבת שלכן צריך לחדש כל יום את האמונה. אנחנו עושים ברית פעם אחת בחיים, אבל אמונה אנחנו מחדשים כל יום, ואולי אפילו כל רגע, כי זה מאוד קשה. אנחנו חיים בעולם שהוא קשה, וגם הנוכחות האלוקית היא לא תמיד מנחמת, היא קשה, היא מחייבה, יש הרבה שאלות. אני דור שלישי לשואה. לפעמים אני זוכרת שהיה תקופות בחיים שהייתי מתפללת, ריבונו של עולם, הלוואי ואתה אינך, הלוואי ואתה לא קיים. כי העולם כל כך נורא, וההסבר שיש אלוהים בעולם הזה הוא יותר קשה מההסבר שאין אלוהים. זה הרבה יותר מנחם לפעמים לחשוב, טוב, אז אין.
מעניין, אם אני מתפללת זה שאולי הוא ישנו, אפילו יבוא לביקורים, כי באמת אין נחמה, מעניין. אז אולי תמיד הדרך השנייה היא מקום מנוחה. בכל אז מאופן ההתעוררות שלנו בבוקר והעול הזה, אני רוצה לעבור לפרק שבאמת יש לי מעט בנות שיח לדבר איתן עליו, ושתינו חווינו, וגם הוא נושא שמעט מדובר, כאילו יש עליו איזה מבוכה או בושה, והוא ששתינו נשים שהתגרשו, ועברנו את טקס הגט הרבני היהודי, אני נורא שמחה אם זה מקובל עלייך קצת לדבר על זה, כי אני מרגישה שיש במצב הזה חצי העם, המון המון בני אדם ונשים, ושאין לזה כמעט מילים. אז גם אני אשמח להיכנס אל תוך שיר שלך מתקופת הגט, כי באמת את, גם כילדה שגדלה במשפחה שהיה בה גט, וגם כאישה שהתגרשה, את בחרת לא להתבייש בזה, ו... להתבונן בזה בעיניים, ואני רוצה פשוט להגיד לך תודה, כאישה, אני מאוד לא אוהבת את המילה גרושה, כי לא גירשתי ולא גורשתי, אנחנו התחתנו והיינו נשואים, השלמנו את שנות הנישואים שלנו בהצלחה, ונפרדנו. המילה גט, זאת מילה אחת, אבל גירושין, ואחר כך המעמד גרוש וגרושה, הם מילים מאוד פוצעות, מאוד חדות, נכון? כאילו זה לא בן אדם, יש בחברות שלי איזה קבוצת וואטסאפ שנקרא משוחררות. כאילו, למה קוראים לזה מגורשות? ואולי יש לך איזה דרך לצאת מהכאב של המילה הזאת.
תשמעי, זה המילה בעברית, באמהרית זו מילה יותר קשה, גלמותה.
מה זה?
משון מה? גלמודה.
אוי, אוי לי.
זאת המילה בעברית, והרבה פעמים כשיש מילים קשות, אני אומרת, טוב, זאת המילה, ואני מחליטה מה אני עושה איתה.
נכון, גם זאת המילה, וגם זה הטקס, וזה המצב ההיסטורי שפעם היה, ואנחנו הבנות של התרבות הזאת, אז נעשה עם זה מה שאנחנו יכולות, מקבלת. אז בואי נלך אל הטקס עצמו ואל המילים שלו. אני רוצה לקרוא רגע את הגט, כי כמו שקורה הרבה בטקסים יהודיים, הוא נאמר בעברית, ואז האנשים שדיברו ארמית לא הבינו. אז תרגמו אותו לארמית, כדי שכולם יבינו. ואז חזרנו לדבר עברית בתקופה הציונית, ואז אנחנו שוב לא מבינים. לילה לפני שאני התגרשתי, קראתי את הגט בעברית, ואני רוצה רגע לקרוא אותו כאן, לנו ולמאזינות והמאזינים שלנו. אני רוצה לומר שהופתעתי לטובה כמה הוא יפה. אז אומרים כך, כותבים את זה ב-12 שורות כמו שיר, בדיו, בסופר סתם, וזה ממש מסמך מאוד יפה שלצערי אחר כך קוראים אותו וגונזים אותו קרוע בגנזכי הרבנות, רציתי לתלות אותו על הקיר, אבל כתוב כך, בשבת, באחד בשבת או שניים בשבת, כך וכך ימים לירח שאנחנו מונים, כאן בעיר תל אביב היושבת אל נהר הירקון, ועל מי מעיינות. אני פלוני בן פלוני, המכונה כך וכך, העומד היום בעיר הזאת, יושבת על הנהר הזה, ועל מי מעיינות. חפצתי ברצון נפשי, מבלי שאני אנוס, ועזבתי ופטרתי וגירשתי אותך, לך, את, אשתי פלונית בת פלונית, העומדת היום בעיר, יושבת על נהר, ועל מי מעיינות, שהיית אשתי מקודם לכן. ואתה פטרתי ועזבתי וגירשתי אותך לך, שתהיי רשאית ושולטת בנפשך, ללכת להינשא לכל גבר שתרצי, ואיש לא ימחה בידך מיום זה ולעולם. והרי את מותרת לכל אדם, וזה שיהיה לך ממני ספר גירושין, ואיגרת עזיבה וגט פיטורין, כדת משה וישראל. מה שאהבתי פה כל כך במיוחד, זה גם את הפעלים, פטרתי וגירשתי, עזבתי ופטרתי וגירשתי, שאפשר לעשות להם מדרש לשלוש לשונות שחרור, כמו שיש לשונות שמחה בכתובה, אבל במיוחד, אותך לך, שתהי רשאית, זה דבר גדול להיות רשאית, ושולטת בנפשך.
שולטת בנפשך.
כך יפה. ללכת ולהינשא לכל גבר שתרצי. ואיש לא ימחה בידך. אני חושבת שלאישה עתיקה, זה הכי הרבה חופש שהיה לה אי פעם, כי כשהיא הייתה קטנה אבא שלה של אדבה, ואז היא התחתנה והבעל שלה של אדבה, ועוד מעט היא התחתן שוב שוב יהיה לה בעלים, ופתאום היא רשאית ושולטת בנפשה. והתמונה הזאת של זמן ומקום שבו אישה היא חופשייה, זה לא כל כך שמח כל הזמן, כמו שאמרת קודם, וזה מפחיד, וזה יכול להיות עצוב, נדבר על כל זה, אבל זה שהגט לא אומר, את עזובה, את מגורשת, היא לבד, היא גלמודה, היא לא אומרת, היא רשאית ושולטת בנפשך, ואת מותרת, ואת תעשי מה שאת רוצה עכשיו. צר לי שלא קוראים את זה בעברית, ושבאמת קוראים אחר כך לאנשים גרושים, ורוב האנרגיה היא מהר להתארגן מחדש עוד פעם ולהיות עוד פעם בבית. ורציתי רגע לפתוח את הזמן הזה, מעניין אותי איך חווית את טקס הגט, כי היה לנו מזל וההרכב היה מאוד נחמד, ושאלתי את האדון הזה שניהל את הטקס, ולמדתי לפני כן קצת, אז ידעתי מה הולך להיות, אם זה בסדר שגם אני אתן גט, והכנתי בערב, ציירתי והכנתי גט בעברית שאני אתן ל... שהייתי נשואה לו, והוא אמר, בסדר, מסתכל עליי בתימהון, הוא אמר, בסדר, זה לא מפריע. ואז עשינו את הגט כמו שצריך, וקיבלתי אותו. ואז קראתי גם אני את הגט בעברית, שבדרך כלל אנשים לא מכירים, שהוא יפה כל כך, ואני קראתי אותו ואמרתי, אתה מוכן להגיד אותו דבר כמו שאמרת קודם? אז הוא אמר, בסדר, והוא שוב אמר את אותו דבר. אז החלפנו גיטים הדדיים, ויצאתי משם עצובה מאוד על זה שנגמרו הניסויים האלה, אבל ממש שמחה שהטקס היהודי היה מכבד ויפה ואמיתי, ושבאמת מתחיל פרק חדש. ועל הפרק הזה אני לא רוצה להתעכב הרבה זמן, אבל מעניין אותי אפילו אם את מוכנה כמה מילים להגיד, אז נפתחות שנים שבהן, אני בכל אופן, הייתי במעמד חדש, שהוא לא נשואה לזה ולא נשואה לזה, אני ברשות עצמי, אמא של ילדים, וזה לא פשוט בתוך החברה, מה שקוראים הכללית, ובטח שגם, אני משערת שגם לא בחברה הדתית, כי הכל בנוי בזוגות. באים למקומות בזוגות, יוצאים לבילויים בזוגות, מזמינים אותך לסרט הזה, הפלאס וואן, ולקח לי הרבה זמן להתיישב בנוח במקום הזה, שככה אני נבראתי וככה אני חיה. אני נוטי איך את חווית את זה.
אני אגיד ככה, שקודם כל אנחנו פוגשים את הרבנות בחיים שלנו במצבים הכי הכי רגישים. כשאנחנו מתחתנים, כשאנחנו מתגרשים, כשמישהו נפטר, כשנולד ילד, ובאמת אלה רגעים מאוד 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 עדינים. וצריך להגיד עוד משהו, שגירושין זה אסון. אנשים מדברים על זה מאוד מאוד בקלות, עושים את זה מאוד בקלות, אבל בעיניים אסון, וידעתי שקורה לי אסון. זה אסון שניסיתי למנע ממנו. אני מודה להשם שזכיתי לו, אבל ידעתי שזה אסון.
אני רק רוצה להגיד שאני מזדהה, שהמושג חורבן בית הוא לא הגזמה, ושמכל הצרות של, שחוויתי בחיים, ואובדן של הורים, זה היה המשבר הגדול ביותר שהיה לי, בגלל באמת כל העולם, התקוות והעולם שנהרס ביחד עם סיום הזוגיות הזאת, אני מסכימה איתך.
ואת יודעת, אני היום נשואה, ואני ברוך השם נשואה לגבר שלא דמיינתי שיש טוב בעולם כמו טוב, וזכיתי. אבל עדיין יש ממקום שמבכה את השבר הזה. ואני מאוד מודה להשם עליו, שוב, אני מודה שזכיתי להתחתן עם האיש הראשון שלי, ושזכיתי להתגרש ממנו, מאוד מודה לזה. אבל עדיין אני מודעת לזה שעברתי את השבר הזה, ושהשבר הזה הוא גם נתתי אותו לבת שלי. יש לי הרבה כאב על זה. זה חורבן, ואני בתור שומרת הלכה, אז יש לנו זמנים שמיועדים להקשבה לחורבן. וממש ימי בין המצרים, זה ימים שככה אנחנו מאוד מאוד בוחנים אותם, איפה החיים שלנו יש בהם סבל, איפה יש בהם שבר. לי יצא שבאמת הימים של בין המצרים, לפני כ-10 שנים, היו בדיוק התקופה שבה הייתי שלושה חודשים אחרי הגט, שזו התקופה שמצד ההלכה יכולתי כבר להינסה שוב. כמובן שלא ניסיתי אז שוב, זה עוד לא עניין אותי, אבל זה היה לי ככה תקופה של הרבה הרבה חשבון נפש, ואיסורי נפש, כמו שאומר, הרעת לנפשך, חשבתי על עצמי, חשבתי על נפשי. ואני אגיד עוד משהו לגבי הטקס של הגט הכל כך יפה שקראת עכשיו, שהוא קורא לה בו פעמיים אשתי. הוא לא קורא לה בכינוי גנאי, הרי לכולנו במצבים מאוד מאוד קשים, אנחנו יכולים לכנות אחד את השני, גם אם זה לא עולה על דל שפתנו. הוא קורא לה אשתי פעמיים, לפני שהוא משחרר אותה. זה רגע שיש בה המון המון אינטימיות, ואני, כשעמדתי במעמד הזה, שגם אותי לא הכינו אליו, אפילו אני זוכרת שחיפשתי בגוגל, מה קורה שם? הרגשתי רגע מאוד מאוד יקר של קדושה. אני יודעת שגם אריה, אבא של הבת שלי, הרגיש ככה. וכעבור שנה בדיוק כתבתי על זה מחזור שירים שנמצא בספר השני שלי.
וואו.
למחזור הזה קוראים כציפור בחדר. אני לא אקרא את כולו, אני אקרא את חלקו. לפני. שלושה שותפים נאספים בלאחוז. בחדר ההמתנה הארוך שהוא נמשל מוחלט לחיינו, בידי הקרות. הרחק ממקום שניתן להיחלץ ממנו במילים, אילמת, אני שוקעת בתפילה, נזהרת מן הפנימיים עם מחשבות זרות, נסירה שנתת בי, טהורה היא. אולי לא היום אתה אומר, אולי ביום אחר נהיה יותר מוכנים לגנוב עוד רגע במלכודת להכרת האהבה, הסבך שקראת לו בית. יונת אלה מרפרפת מקוננת, תשושה. אני מרימה את עיניי להגיד לך לא בפעם האחרונה, בקול כבד מתחנונים. נשמטת, גרגר אחר גרגר, החול הקלו בין כפות ידיך. הדיין אומר שסידר כבר 20,000 גיטין. פניו טובות, אבל פניי בתוך ידיי. 20,000 אלוהים, והרי למבול אמרת די, והנחת אותנו להרוות צמא בגשם. ואין אנו אלא טיפת כאב בשיטפון הקיום הגדול. בבית הדין עושים לי אתרת נדרים. שלושה גברים מושיטים לי יד שכולם מילים. מותרת, שרויה, מחולה, נכתבת בחרס הנשבר. ללמדני חירות שלפנים השוויה. שמיים בעיני העבד. אחרי הגט. בירושלים הבנויה שברים, אני מרכיבה צעדים מסדקיי. כיצד לומדים העבדים ללכת ללא כבלים ברגליהם? כיצד מרחפים בחלל ללא כוח הכובד? והאבנים שהיו ריקות מהדהדות, קולות פנים במעלה האבן. גלידה ב-12 שקל נמסה על ידיי, שהחיים שקניתי לי יקרים ממחירם. חומה עליי, הלכתי לנחם את המזבח הבוכה. ההר סגור והבית נשרף. כל שנשאר ללחוש באבן. במקווה של דמעות, תיהרתי מחיי את הזב בבשר והניגר מהנפש. בגוף לידה פעור ומדמם, אני נזכרת לחיים, תחינה דקה מן הדקה. לאט עולה בי ארוחה. בעיר שטופה באור, מעל המחילות האפלות, תחתה נסתרים פנים, לוחות, שברי לוחות, מתוך ההמון המונה את שבריו, במקום שכל הרסיסים נאספים לבית. לאט אני לומדת להיות חופשייה. הגוף שוכח, כפי שפעם למד. עכשיו אני הולכת בעיר, כמו רואה אותה לראשונה, ירושלים כולה פתחים. גדולה ומהדהדת כאילן בבוקר, אני שער. פעם חשבתי שרק המוות ייקח אותך ממני. היום אלו חיי. אני מגלה עצמי תלם אחר תלם, מנסה למפות, שמיים, רוח בוקר, שבועות הלילה, דק על דק הגוף נבדק. אני מעיינת בכאב כמו בגופי, מזהה את סימני ההיריון, הטהרה, רגע לפני הגשם. אני מזהה את אלוהים בקולו. איני מאוהבת באיש, מלבד בצליל נשימתי. צוחקת, פורסת העיר אליי כפיה. כולי ירושלים, השמש מנשקת את הבורי, משחילה באפי חישוק של אור.
כמה יפה, הכל, תודה רבה. כל כך מרגש, וכל כך אישי, וכל כך גם, אני מרגישה שהלכתי איתך את המחזור הזה.
כן.
בסיום, ירושלים פתאום נותנת קשר נשי, אמהי כזה, במנוחה הזאת מהבעלות הגברית. ירושלים חדשה בשבילי. כל כך יפה. אני מודה לך שעשית לזה מילים.
דיברנו על אמונה, ועכשיו אני רוצה גם להזכיר את החמלה, בחמלה רבה. גירושין זה אסון, ואני מרגישה שאנחנו לא יכולות להחלים או להתייחס לדבר הזה בלי המון 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 חמלה כלפי אנשים שעברו את זה, ואנשים שעוברים את זה, או ילדים, אלה הורים גרושים. אני זוכרת שפעם דיברתי עם איזה משורר, שגדול ממני ב-20 שנה, זה היה לפני 20 שנה, והוא אמר לי, את יודעת, ההורים שלי גרושים. ואז שאלתי אותו, באיזה גיל אתה מפסיק להיות בן להורים גרושים? ואז הבנתי שכמו שאתה לעולם לא מפסיק להיות יתום, סבא שלי הוא בן 88, והוא מגיל 8 יתום, והוא כבר 80 שנה יתום. הוא לעולם לא יפסיק להיות יתום על אבא שלו. וגם ילדים להורים גרושים, אף פעם לא מפסיקים להיות ילדים להורים גרושים. את שאלת אותי איך זה היה להיות בתוך החברה הדתית. גדלתי בקריית משה, ושם זה היה לא קל, אבל את הבת שלי גידלתי בכוכב השחר, שזה יישוב שראה אותי נשואה, וראה אותי גרושה, ואחר כך ראה אותי שוב מתחתנת. והיה לי שם חיים פשוט נפלאים. הייתי עטופה, הייתי אהובה, לא מדין גמילות חסדים, או חסידות גמלים, או רחמנות נוראה כזאת, אלא מדין חברות, חברות אמיצה, שעזרה לי לגדול ועזרה לי לצמוח, ובאמת אני אסירה תודה ליישוב הזה עד היום.
היית משוחררת לנפשך.
הייתי משוחררת לנפשי והייתי משוחררת לצמוח, ובאמת צמחתי.
אני חושבת שהדבר הזה, שבאמת נקנה בייסורים ועדיף לו, אבל הוא מייצר איזה סוג חדש של היכרות עם עצמך ושל חופש ושל עוצמה, זה מעניין, זה... אני מרגישה את זה גם בשירה שלך. רציתי לומר קודם שבאלמה כאן, בתשעה באב, עשינו ערב על חורבן הבית הפרטי, שמצוי בתוך חורבן הבית הלאומי, בתוך מסכת גיטין. אבל רצינו לעשות באמת, מכיוון שכמו שאת אמרת, רוב האנשים פוגשים את הרבנות רק בתקסים הקריטיים של החיים, אבל התרבות היהודית גם נותנת את הכלים לאבד את ה... אני מרגישה בשבילי, לאבד את הרגעים האלה ולהבין שזה לא קרה רק לי ושיש לזה מילים. גם השירה שלך נותנת לזה מילים. ולמרות שלא התחתנתי ברבנות וכל הדברים האלה, יש כבר ציבור גדול שחי מחוץ לרבנות, אבל לא יכולים לחיות מחוץ לטקס. צריך טקס באמת באותם רגעים קריטיים ולדעת אותו ואחר כך לדרוש אותו. זה חלק מה... להיות חופשייה לנפשך, לתת מילים לחיים. מעניין, הרעיון הזה של אישה שיש לה בית ויש לה ילדה, וכמה ושינה ומתפרנסת ועוברת בחיים בעצמאות, זאת תמונה חדשה. אפילו שאנחנו ב-2023 ופמיניזם, זאת תמונה חדשה גם בציבור המסורתי יותר וגם בציבור הליברלי יותר, אפילו כלכלית. וגם במה שנהוג, ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד יפה, הבית הזה או הירושלים הזאת, שזאת הוויה, אני זוכרת שראיתי סבתא כזאת, שיש לה את הבית שלה והמוזיקה שלה, ואפשר לבוא אליה, והיא לא מנוהלת בקונבנציות הרגילות של תפקידים שאישה עושה לבעלה, לילדיה, אלא היא פשוט מתחוללת בעולם במרחב, וגם זה... לצד הצער הגדול שאת אומרת בצדק שצריך עליו הרבה חמלה לדור כל כך גרוש. אז יש גם איזה צעד קדימה לחברה כמו שאת מתארת, שקיבלה אותך כמו שאת ונתנה לך להתחולל ואפילו חיכתה למילים שלך. זה, אני אומרת, יש בזה גם משהו חסד.
חלום שלי זה שכל החוויות הנשיות הלא מדוברות ידוברו. במרחבים, כל אחד במרחב אחר, אבל זה החלום שלי, כי אני חושבת שזה ממש מביא גאולה לעולם.
כן. וכל כך עוד איננו, הלידה, ונכון, תמיד זה מדובר עדיין בכלים, כבר יש. אבל... מה את חושבת על חינוך בכלל? מה זה? איזה מין מורה את?
אני מורה שחושבת שללמד זה המקצוע הכי כיפי בעולם, והכי טוב. וכל פעם... שואלים אותי, את עם השכל שלך, למה את מורה? כי זה העבודה הכי טובה בעולם, לדעתי. ובאמת היא יותר שליחות ומקצוע, כי זה יותר התנדבות מאשר פרנסה.
איזה גיל את אוהבת ללמד?
תיכון.
כן, וואו.
זה ממש הגיל האהוב עליי, תת, יוד. זה גיל כל כך סוער, וכל כך ראשוני. כל דבר שהן פוגשות הוא ראשוני לעולם.
מעניין שאת מלמדת בנות.
אני מלמדת רק בנות, אני...
פוגשות.
גם כשאני מלמדת, אני מלמדת רק בלשון נקבה, כי אני פשוט כבר לא יודעת לדבר בלשון זכר. אני גם באוניברסיטה, לכיתה שהיה בה 7 סטודנטים, בנים וסטודנטית אחת, דיברתי איתן בלשון נקבה. אני מקווה שיסתדרו עם זה. אם לא, זה לא, זה לא כל כך מעניין אותי. אני באה מעולם שהוא כולו נפרד, זאת אומרת, בית ספר נפרד, תנועת נוער נפרדת, תיכון, לימודים אקדמיים נפרדים. אז כל השפה שלי היא רק שפה של נשים אל נשים. והיכולת שלי כמורה היא לא רק, זה הרצון שלי, זה לא רק ללמד אותם, תשתקו ואני אדבר, אלא אני נורא רוצה לשמוע מה שיש לכם להגיד. מה הסרטון האחרון שעשיתם בטיק טוק? מה אתן רואות? מה אתן שומעות? אני לא האמנתי כמה נועה קירל שמעתי כשהסיפור הזה התחיל. מה אתן קוראות? אני רוצה לקרוא. אני רוצה להיות חלק. אני חושבת שמורה זה מורה שמגיע ללמד מתוך העולם של התלמידים שלו. אני רואה את זה בגמרא. זה עולם שהוא חי, זה עולם שאנחנו ממש חוות אותו דרך העיניים שלהם. והעולם הזה כל הזמן משתנה, כי זאת לא אותה שפה כמו שהייתה השפה במדבר, והשפה שהייתה בזמן המשנה או בזמן הגמרא, או ראשונים או אחרונים. וזה החלום שלי, שמורה תזכה לדבר בשפה של התלמידות שלה, וככה לאט לאט גם להעלות אותם לעוד שפות, כי אחרת אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו מדברים איתם בשפה זרה.
וגם זרים להם, כל כך יפה מה שאת אומרת, שאני מנסה להציץ, מה הילדים האלה שלי? שומעים, מה הם רואים, מה הוא בכלל עולם החוויה והמושגים שלהם, וכשהם מרשים להציץ ולהסתכל, זה מרתק בעצם מורה או מורה שלומדת. יפה. תודה רבה מאוד לך בכל סרלוי, משוררת ומורה ואם ואישה משוחררת בישראל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו אלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם חן דוד, על התחקיר נמרוד סמוראי לוי, הקליטה אותנו וערכה את הכל ספיר רוזנבלט, תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי, פרקים נוספים של הנני מחכים לכם באתר ביישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים, נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחים והאורחות הבאים. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש בפרקים הבאים.